טוב.
אני רוצה
בדיוק
עם הילדים. אחרי שאני מחכה. מי הולך לישון? גם, נכון.
נכון?
מה שנכון, נכון. טוב. חודש טוב. 146 בשאלה. כן, תמיד.
כל הזמן שואלים.
נכון, ככה זה אצל היהודים. ככה זה אצל היהודים. למה שותה?
187?
146. לא התקדמנו עד כדי כך. נכון. טוב, אז מה ההבדל בין... בין הצדיק לחסידה? תשובה: מי שמתנהג בהתאם לצו התורה נקרא צדיק. הוא חי בהתאמה עם התורה. הצדיק מציית לצו התורה, אף על פי שזה לא תמיד בדיוק תואם את רצונו, משום שהוא בעל יצרים סותרים. לכן ייתכן עימות בין יצריו לחוש החיוב, חוש החובה. למשמעות שהפילוסוף אמנואל קאנט נותן למושג חובה. אז זהו, זו ההגדרה של הצדיק. יש סעיפים בשולחן ערוך, מי שמתנהג בהתאם לכל הסעיפים בשולחן ערוך נקרא צדיק, פשוט מאוד.
זה בהגדרה
שהשולחן ערוך
הוא צו התורה.
כן?
אם הוא לא מקבל את זה,
אז... אז הוא מקבל את זה, אז הוא בבעיה. אז הוא בבעיה. מדרגת החסיד היא מעל למדרגת הצדיק. הצדיק רוצה את מה שהתורה רוצה. לכן הוא כבר לא חווה את צד החיוב. המצווה כבר נהפכה אצלו לחלק ממנו. זה ההבדל. לכן חסידים רבים נוטים לחומרות, לא כדי להוסיף מצוות על מצוות התורה, הרי זה אסור, אלא כדי לצאת ידי חובה, ציווי כלשהו, כדי לחוש בכל זאת איזה צד של חיוב. ולכן צריך מאוד 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 להיזהר כאשר שואלים חסיד, לא חסיד במובן של החסידות, כן, אלא חסיד אמיתי, איך לנהוג. הוא לא עושה לפנים משורת הדין בכלל, הוא מחמיר על עצמו. כן? זה שהוא מחמיר על עצמו, זה לא מחייב אף אחד אחר חוץ ממנו. לכן צריך מאוד 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 להיזהר מכל הספרים שמוציאים בדרך כלל אחרי מותם של אותם חסידים, אם לא יותר מזה, כן? הנהגות רב. זה ספר מסוכן ביותר, כי מי שלא בקי בכל הדברים האלה חושב שפתאום זה מחייב את כולם. כך הוא היה נוהג. ו אז הטיפשים מתיישכים מיד, כי הם חושבים שהם כבר במדרגה של חסיד. למשל, יש בספר מאוד מפורסם של מיוחס לגאון מווילנה, או הנהגות של הגאון מווילנה, שנקרא מעשה רב. כותב רבי חיים מוולוג'ין לגבי הספר הזה: מוזר מאוד שלא ראיתי את רבנו מתנהג כך בחיים שלי. אז אם רבי חיים מוולוג'ין לא ראה את רבו מתנהג כפי שמתואר בספר,
שנעשו בזה,
בצינה. נכון, אז מי, 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 מי אמר לך לפרסם את זה? אבל זה ג'אנר כזה שקיים היום, מיד גדול הולך לעולמו, מפרסמים ספרים. ככה הוא היה עושה, וככה היה זה. ו... לא, זה לא רק שלא, לא, מן הסתם הדברים שכתובים שם הם אמיתיים, אבל עובדה שהוא לא כתב את זה בשום ספר שהוא כתב בעצמו, ואי אפשר ללמוד מהדברים האלה. זה בפן ההלכתי מאוד חשוב לדעת את הדברים האלה, כן? כאן יש משהו עמוק מאוד, וזה מה שאני הולך להסביר כאן עכשיו. לשון אחר. הצדיק מרגיש בהטרונומיה של המצווה, מבחינת צו הבא מחוץ לנפשו, ונכפה על נפשו. החסיד חי את האוטונומיה של המצווה. וזה שני מדרגות שונות לחלוטין. מה? למה? זה כתוב בעברית.
למה מקיים את המצוות כמו שהן כתובות? הוא לא חי את האוטונומיה של המצווה.
זה לא אוטונומיה, האוטונומיה של המצווה, מי, החסיד אתה מתכוון? או החסיד?
אדם נורמלי,
לא,
אתה
לא
מגדיר אותו.
לא,
לא, אתה לא איך הוא מתנהג. אם אתה מגדיר אותו שהוא עושה את המצווה כמו שהיא כתובה בשפן הרבה.
שניהם עושים את המצווה כפי שהיא כתובה
בשכונה.
יש אחד, יש אחד.
שמרגיש אחרת.
לא, זה לא קשור לכוונה.
מוחש.
יש אחד, נורמלי, כפי שאתה אמרת, כן? לא באנו לקום בבוקר בדיוק כדי להגיע לתפילה בזמן. כן? אז בכל זאת הוא קם.
הוא קם, זה נכפה עליו.
כן? ויש את השני שבאופן טבעי יגיד לך מתפללים, תמיד בנץ. אתה מסתכל עליו, זה אומר, זה משוגע. מה קרה לו? מה, נדודי שינה יש לו? לא, אין לו שום נדודי שינה, אבל הנה, זה ההבדל. זה ההבדל. אחד זה הצדיק, שיש לו יצרים, יצר טוב ויצר רע, וכדי לקיים את מה שכתוב צריך להילח, ממש לקיים מלחמה תמידית נגד היצרים שלו, כן? והשני כבר לא חש במתח הפנימי הזה, הנפשי הזה, ואומר כאילו זה טבעי, לא, כאילו טבעי, לא, כן? וכאשר שואלים אותו, הכל טבעי, מה? איפה השאלה בכלל? אין שאלה, אין שום כלום, אין שום מתח, אין שום דילמה, אין שום כלום.
זה דרגה יותר גבוהה?
בוודאי, זה החסיד. כן? במשך השנים בנה לעצמו טבע שני, כן? והוא חי במסגרת הזו, ולא חש בכלל את הצד של החיוב בעצמו, הוא עושה את הדברים.
אבל השכר הוא יותר גדול, לזה שקשה לו.
מי דיבר על שכר? מי דיבר על שכר? כן. אז הראשון, הצדיק, המצווה היא חיצונית לו עדיין, זה לא חלק מהטבע שלו. מטבעו לא בטוח שהוא היה עושה את זה. והשני זה חלק ממנו, אינטגרלי. זה ההבדל בין הצדיק לחסיד. לא, 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 לא נכנס לדיון הזה כרגע. כרגע אנחנו בשלב
ש... לא, כי הוא אומר שהוא במעלה יותר גבוהה, חסיד.
לא, לא, לא כתוב שהוא במעלה יותר גבוהה, כתוב המדרגת החסיד, היא מעל, כן, מעל.
זה יותר גבוה, מעל זה יותר
קרוב. מעל זה מעל.
זה תהליך של צדיק שעופר
בין התמושה
חסיד,
ברור, ברור.
או ישר חסיד.
מה, לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. לא, 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 ממש לא. לא, לא, לא. לא, 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 לא. ממש לא. ממש לא. לא שייך. טוב.
אבל עדיין הוא מגדיר את החסיד יותר מהצדיק.
בדרגה
אני לא יודע. כתוב מדרגת החסיד היא מעל למדרגת הצדיק. אני חושב ש...
אתה לא יודע מה זה.
לא, עדיף, עדיף להיצמד לניסוח שיש מול העיניים שלנו ולא להמציא ניסוח חדש.
ולכן מעל תמיד הוא מעל.
ומעל זה מעל, זה לא, לא יודע. אין כאן עניין של של כן, אלא יש עניין של התפתחות, יש עניין של התפתחות הדרגתית, ישר, אחר כך צדיק, ואחר כך חסיד, ויש עוד מדרגה של קדוש. אז מה ההבדל? קדוש, אם כאן אמר שהמדרגה, מה שמאפיין את מדרגת החסיד, הוא רוצה את מה שהתורה רוצה, הקדוש רוצה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת אומרת, הוא מגלה את הרצון הפנימי של הקדוש ברוך
הוא.
מכיוון שאנחנו לא זה ולא זה, אז אני לא יודע אם זה רק החשיבה של שונה או לא, כי אני לא יודע על... מה?
לא זה ולא זה ולא זה.
כן, אני לא... צדיק, בקושי... אנחנו... בסדר?
הקדוש הוא תמיד נבדל.
מכיוון שאנחנו לא זה ולא זה ולא זה, אני לא יודע. אני יודע שיש אנשים שלמדו... מסילת ישרים, הגיעו לפרקים על הקדוש, כן? והבינו את מה שכתוב שם, ש... בסדר? אשריהם. אני, הקטן, לא זכיתי. כי אני לא נתקוע עדיין במבוא של מסילת ישרים, פחות או יותר, כן? לכן יש ספר שעדיף על מסילת ישרים, זה תומר דבורה. לא שזה ספר פשוט יותר, אבל לפחות... כן, לפחות אין הצד של הייאוש כאשר מעיינים בתומר דבורה, מה שאין כן כשמתחילים לשים לב למה שכתוב במסילת ישרים באמת. הוא שם את הרף כל כך גבוה, שמי יכול שמה בכלל... לכן אמרתי, אני עדיין תקוע במבוא פחות או יותר. כן? טוב, אז זה לגבי הדבר הזה. יש לזה השלכה, וזה מה שאומר כאן. לכן התפילה האמיתית של הצדיקים היא יהי רצון מלפניך. שרצוני יהיה רצון מלפניך, שתהיה זהות בין רצוני לרצונך. כי זה בדיוק הבעיה של הצדיק. יש לו רצון פרטי משלו, כי הוא בעל יצרים. כן? והרצון שלי איננו תואם בהכרח את הרצון של התורה. ולכן יש מתח. אוי לי מי יוצרי, אוי לי מי יצרי. אני תמיד קרוע בין שני ה... בין שתי הרצונות. כן? כן, שרצוני יהיה רצון מלפניך, שתהיה זהות בין רצוני לרצונך, וזה מה שאומרים בפרקי אבות, ארצה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונך כרצונו. הנה. כן? זה ההסבר הפשוט של דברי המשנה בפרקי אבות. בסדר? ואז מוסיף, כאשר מגיעים יחידי סגולה לדרגה שבה נאפרה אצלם התורה למידת טבעם, אז הם נקראים יחיד או חסיד. זה אולי קרוב למושג מי שמקיים תורה בשמחה. מי שמקיים את התורה שלא בשמחה נקרא צדיק. הוא לא נקרא חסיד. כן? אז זה אמנם לא קשור ישירות לנושא שלנו, אבל זו הבחנה חשובה ביותר. אגב, יש מדרגה חמישית יותר גבוהה מכל המדרגות האלה. מה שאנחנו אומרים בתפילה בשבת, בבוקר, בנשמת כל חי. כן? כאשר אנחנו אומרים, בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתעלל ובמקהלות רבבות ישראל, בית עמך ישראל, תלוי בנוסחים, כן? מבחינת כלל, אנחנו מעל המדרגות האלה. לכן, החשיבות של הכלל, כי לבד להגיע מישר לצדיק, מצדיק לחסיד ומחסיד לקדוש, זה לא עד כדי כך פשוט. אבל בתוך הכלל מלכתחילה אנחנו כבר מעל המדרגות האלה. כן? אז זה דבר חשוב. טוב, נסכם את אשר למדנו את כל. משמעות החלטת הבורא להשליך את האמת הארצה ולחכות עד לצמיחתה מן הארץ כדי לשפוט את בריאתו, היא בריאת האדם בממד הזמן, או ליתר דיוק בממד המשך. הקדוש ברוך הוא מאמין באדם, ולכן הוא נותן לו כלים הנחוצים להצלחתו, מקום, בית, להיות בו במהלך ההיסטוריה, והמשך כדי לקנות את זכות קיומו. זה שני הנתונים העיקריים. שימו לב לכאן שיש לנו הגדרה מוסרית ולא פיזיקלית של הדברים, וזה מאוד חשוב. גם של למה אני צריך מקום ולמה אני צריך את הזמן. מטרה, תכלית, לקנות את היש שלי. כן? תכלית המוסר אינה רק הציות לצו כלשהו, גם אם מדובר בצו אלוקי, אלא ההוויה עצמה. כן? שוב, כאן מניטו יוצא נגד הפילוסופיה או המוסר של קאנט, וכל מי שהלך בדרכו של קאנט, כולל יהודים רבים. האמת היא שאחרי זמן מה קאנט, לא רוצה להגיד נשכח, כי אפשר להגיד עליו שנשכח, אבל קרנו כבר לא היה מה שהיה. היחידים כמעט שהמשיכו להיות קאנטיאנים זה יהודים. למה? כי הם זיהו בדיוק בתפיסה הזאת של הציות לצו את מה שהתורה רוצה. אמרו, הנה, משה רבנו קרא את ביקורת התבונה הטהורה, ועל סמך זה כתב את התורה. רק שבלבלו את הסדר, כי יש בערך 3,000 שנה פלוס בין שני הדברים, ומי שקדם זה משה רבנו ולא אמנואל קאנט. אבל זה כל כך הפך להיות חלק אינטגרלי של, של התפיסה, מניטו היה אומר, האורתופרקסית. כן? שאנחנו חושבים שזה מה שחשוב. יש שולחן ערוך, וזהו. כתוב, עושים. לא כתוב, לא עושים. לא שואלים מדוע זה כתוב, מה הטעם מאחורי הדברים האלה, כמו מכונות, כמו תוקים, עושים. כי כתוב. נכון, 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 נכון. זה התפיסה, זה התפיסה של קאנט. יש צו, זה מחייב אותך. אל תשאל שאלות לגבי המוסריות של הצו עצמו. יש צו, יש חוק. כן? אז אחר כך אומרים, מה אני עשיתי בסך הכל? קיימתי את החוק. לכן אני היום מדגיש את הסכנה שיש כאן בתפיסה הזאת. ברגע שהופכים להיות לגליים, ובמקרים של היהודים זה אומר שולחן ערוך ותו לא, בלי להבין שום דבר למה זה כתוב ומה הטעם שמסתתר מאחורי כל הדברים, כן? אז מפתחים תפיסה כזאת שהיא תפיסה קנטיאנית בסופו של דבר, וזה לא מה שהתורה רוצה. התורה לא רוצה שאתה תתקע במדרגה של צדיק, אלא שתגיע למדרגה הגבוהה יותר. זה שלב הכרחי בהתפתחות, אבל זה לא התכלית. אבל כתוב, כן? ביידיש זה נשמע יותר טוב, גשריפט, לא? מה אתה רוצה להתווכח? סימן זה וזה וזה, סעיף קטן זה, אופ, זהו. כן? אבל למה כתבו את זה? זה כשתגיע לגיל 120 אתה תבין למה זה כתוב, בערך. כן? זו תפיסה מאוד מסוכנת, ורוב אחד ביותר. קודם כל תעשה, אחר כך תבין. ככה בדרך כלל אומרים, לא? נכון? נעשה ונשמע, עובדה. נעשה ונשמע, יש פסוק, לא?
אבל אם אנחנו בדור שלא, זה לא הילל, זה התקופה של הילל שעשו שינויים והתאימו את המצווה למציאות.
מה עשו בדור?
הדור שאין מי שיעשה שינוי. נתן את הדוגמה של השמיטה.
איזה שינוי עשה הילל?
בדוגמה שמיטה. מה כוונת המצווה בשמיטה
בדור שלנו.
רגע, 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 לא, 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 לא. בעלי
אדמות בארץ
ישראל. רגע, רגע, לפני זה אני לא הבנתי. איזה שינוי עשה הלל?
הפרוסבולית.
הפרוסבול, למה זה שינוי?
איתים, לא שינוי, איתים. בוא נגיד, איתים.
כן.
היום השאלה, אני מעלה שאלה של השמיטה שאומרה לי כל הזמן, כל הצדיקים האלה שמחמירים, לא יכולים לאכול אצלי כלום כי יש יותר מחירה. האם המצווה אומרת...
בשנה שלא שנת שמיטה הם אוכלים אצלה? לא, אז באופן כללי הם לא אוכלים אצלה. לא, 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 זה קודם כל...
השאלה היא אחרת.
כן.
מה הכוונת המצווה של השמיטה בארץ?
מה הכוונה?
האם אני צריכה לקנות את הזבל של הערבים שבעלי אדמות בארץ, וזה מותר לי,
כן.
או שמותר לי מהיתר מכירה שאני מוכרת את הקרקע רק לשנה?
כן.
שמישהו יענה לי, אף אחד לא ענה לי.
למה? יש על זה ספר שלם של הרב קוק, שבת הארץ?
אבל היתר המכירה היום, אנשים לא נוגעים ביתר
מכירה. מי זה אנשים? אנשים מסוימים.
אלה שאתה מדבר עליהם, שקודם יעשו. על זה, לכן אני הבנתי.
במקרה הזה אני קצת לא אובייקטיבי. כי הסבא של הסבא שלי כמעט נפטר בגלל זה שהוא הקפיד על השמיטה. לא, אני אומר, לא, לכן אני אומר, יש מכתבים של הרב קוק שמופנים אליו, כן, לגבי היתר המכירה, כן, עד יום האחרון הוא לא קיבל.
אבל השאלה שלי אחרת.
לא.
לא, אז שהיו...
אני בעד... מה? לא, זה לא עניין של חילוקי דקות. יש כאן תפיסות שונות, כן.
השאלה שלי אחרת. לא אם לקיים, לא לקבל את היתר המכירה. אני באה ואומרת, עומד לפניי שתי אפשרויות.
כן.
או לעשות היתר מכירה, לקנות, למכור את האדמה שלי לערבי לשנה.
כן.
ואז זה היתר המכירה.
כן.
או שאני אקנה מערבי שהוא בעל אדמות בארץ ישראל.
כן.
בארץ ישראל.
כן.
ואת הזבל שלו, במחירים של אני לא יודעת מה, כדי לקיים את המצווה.
נו.
זאת השאלה.
נו. אז.
אז עכשיו שואלת, מה לעשות? מה יותר נכון לעשות לפי המצווה?
מה יותר נכון לעשות?
כן. לקנות לערבי שהוא בעל אדמות בארץ ישראל.
לא.
זה מה שעושים החרדים. תקנים
מאזור עניין, מה זה?
לא מדברת על זה,
לא
מדברת על החרדים.
לא? החרדים?
זה לא מה אני עושה. אני כמעט...
אבל את לא במקומו, אז זה לא...
שמישהו יענה על זה.
שמישהו יענה על זה, אני אמרתי.
שיענה.
יענה, זה כבר אמרתי, שבת הארץ של הרב קוק.
כן, אבל המציאות היום, מה זה
שבת הארץ? בסדר, מה המציאות של...
יש לערבים אדמות בארץ ישראל.
נו.
שהם לא צריכים להיות בעלי האדמות האלה מלכתחילה.
זה...
אבל הם בעלי אדמות, אז מבעלי...
לא, את מניחה כל מיני הנחות בתוך כדי, שמבחינה הלכתית צריך לדון בהם. האיסור של לא תכונם, לא עד כדי כך ברור וחד משמעי, כן? אז יש מקום לדון בזה, למרות שיש נטייה מסוימת להגיד שיש אכן איסור בדבר הזה, אבל זה לא עד כדי כך ברור. ויש עוד כל מיני שיקולים נוספים שצריך לקחת בחשבון בדברים האלה. השאלה היא יותר מה המניעה שמסתתר מאחורי העמדה שלהם, כן? ולא הפרטים ההלכתיים אחר כך שנובעים כביכול מאותו מניע. כן? אם המניעה לבוא ולהגיד ש למדינת ישראל אין דין של מלכות למשל, כן? זאת השאלה. או שיש?
לרומאים יש.
לא, אבל אני רוצה כרגע לנטרל את העניין הפוליטי.
לא, אי אפשר. בסוגיה הזאת אי אפשר.
מה כוונת המכוון שהקדוש ברוך הוא אמר את המצווה הזאת של השמיטה?
זה לא קשור. זה לא קשור. זה לא קשור.
שכשאנחנו בעלים על האדמה הזאת,
זה לא קשור.
זה לא קשור.
זה לא קשור. זה לא קשור, לכן אני אומר, צריך לדון במניעה. הדיון ההלכתי הוא כביכול דיון הלכתי, כי ברגע שאומרים שיש דין מלכות למדינת ישראל, אז הולכים לפי קו מסוים, ואם הולכים, ואם אומרים שלא, נותנים להבין שלא, אז הולכים לפי קו אחר. זה יסוד המחלוקת. בסדר? אז השאלה היא שאלה פוליטית, למעשה, תפיסתית. איך אני תופס את הדבר הזה שנקרא במדינת ישראל. בסדר? אנחנו בדיון הזה נמצא במתרס, בצד אחד של המתרס, הרב קוק והרבי מסתמר, למרבה הפלא, ששניהם אומרים שיש דין, יש דין מלכות למדינת ישראל, ובצד השני אנשים אחרים שאומרים שאין. כן? אגב, גם הרב עובדיה יוסף לשם שינוי הוא בצד של הרב קוק, למרות שבתשובה הארוכה שלו הוא לא מזכיר אותו בשמו אלא רק בשם ספרו, שזה קצת בעייתי, כי בדרך כלל שהוא מצטט ספר הוא אומר את מי המחבר, אבל נעזוב את הפרט הקטן השולי הזה. כן, כנראה שהוא חשש מ...
הסיבים שלו.
כתור רב ראשי בכל זאת.
לא, לא, אפילו לא, זה לא קשור, אני חושב שזה לא, זה אמיתי אצלו, זה לא סתם בתור רב ראשי הוא אמר את מה שאמר. האמירה הבעייתית היא שאכן הוא מצדד, הוא היה מצדד ביד יותר מכירה, אבל תמיד היה מוסיף איזשהו משפט בסוף שנתן לתלמידים שלו להבין שזה כביכול רק כלפי חוץ, כי הוא אמר והמחמיר תבוא עליו ברכה. אז משפט כזה בסוף, אתה מעביר מסר...
אנחנו רוצים להיות צדיקים.
כן, כן.
זה הפוך, להפוך אותם לחסידים, זה מה שהוא רצה.
כן, בסדר, אבל אני אומר, אני חושב שזה נתן להם פתח לפרש את הדברים בצורה מסוימת, אבל לא משנה, לא משנה. זה היסוד, האם יש כאן דין מלכות או אין. בסדר? ואז בהתאם לזה. אבל אני חושב שהשאלה הזאת בשמיטה הבאה כבר לא תהיה רלוונטית, מכיוון שאנחנו מתקרבים מהר מאוד לנקודה בו רוב העם היהודי נמצא בארץ ישראל, ולכן זה כבר יהיה מדאורייתא, ואז אנחנו בבעיה אדירה. ולכן כולם רוצים להתעלם מהנתון הדמוגרפי הזה, ומאמצים כל מיני מספרים לגמי כמות היהודים שפתאום לקראת שנת השמיטה גדלים בעולם, מגלים עוד מיליוני יהודים כדי להגיד שזה עדיין מדרבנן ואפשר להשתמש ביתר מכירה ולא להגיד שזה מדאורייתא. טוב, בסדר. אבל זה עניין השקפתי בעיקר לגבי, כי כל אלה שבדרך כלל הולכים לקנות אצל אחינו עובדי דודינו, כן? מלפפונים וכו', כן? הם הראשונים שאומרים שיש איסור של לא תכונם, אז כאן יש סתירה פנימית בעמדה שלהם, אבל נעזוב גם את הסתירות הפנימיות. אנשים זה, כל בן אדם זה הוא תופעה יחידאית כזאת שמעלה סתירות פנימיות, אבל כשזה עוזר לו זה בסדר. טוב, נעזוב את הדברים האלה. אבל כדאי באמת לעיין בספר של הרב קוק שבת הארץ. רק אני מזכיר שמי שהולך לעיין בזה קודם כל צריך לקרוא את מה שבית הלוי אומר על השמיטה, כי שבת הארץ זה תשובה של הרב קוק לבית הלוי, הרבי מבריסק, כן? אז בלי לדעת מה כתוב בבית הלוי קשה מאוד להבין זה. ואם כבר הזכרתי את הרבי מסתמר, אז כדאי לעיין גם בשאלות ותשובות שלו, כי בלי לצטט את שמו של הרב קוק בתשובה ארוכה מאוד, הוא מצטט לכל הטענות שהרב קוק מעלה בשבת הארץ, בכיוון הפוך כמובן. לא, הוא לא מגיע לאותה מסקנה, הוא יוצא מאותה הנחה, אבל מגיע למסקנה הפוכה. מבחינה למדנית זה מעניין ביותר כל הדיון הזה, כן? מבחינת המציאות זה היה הרבה יותר בעייתי, כן?
לא צריך לקלוט את כל הדברים האלה בתקופה שלו?
בסדר, אני אומר, אני, לי יש רק דבר אחד, רק דבר חובר. אני, כפי שאמרתי, הסבא של הסבא שלי, שהיה מייסדי עקרון, עשו מלחמה גדולה נגד הברון כדי לשמור על השמיטה ב-1800, מתי זה השמיטה הראשונה? 1887, משהו כזה, או 6 או 7, כן?
זה בארץ?
כן, 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 כן. אני נולדתי במקרה בצרפת, כן, למה שרוצה, כן.
כולנו באותם הסיפורים, כולנו.
בסדר, אז משפחה שלי כבר 150 שנה פה. אז הגיעו עד פת לחם, ממש עד פת לחם, כן?
בגלל שמיטה
לרב? לא, לא, לא בגלל הרב, לא בגלל הרב. בגלל זה שהם התעקשו לשמור שמיטה כהלכתה. ולמה עשו את זה? למרות שרבם, שהיה הרב מוילבר, על סמך מה שדיברה הרב גמפל והנציב ואחרים, התירו לעבוד בתנאים מסוימים בשנת השמיטה, כן? אבל רבני היישוב הישן, והם הקשיבו לרבנים של היישוב הישן, הבטיחו להם תמיכה כספית. אז עד היום אנחנו מחכים לתמיכה הכספית של רבני היישוב הישן, כי הבטיחו, אבל לא הבטיחו לקיים כנראה.
יקבלו באותו סכום, בלי הצמדה, בלי ריבוי.
כן, כן. אז בסוף, בגלל המצב שכבר הפך להיות ממש סכנת נפשות, אז ועוד כל מיני איומים מצד הברון.
בכלל הייתה תקופת עוני.
אני אומר, המצב שלהם היה קשה, אבל היה ממה לאכול, כן? אם היו מאבדים את האדמה באותה שנה, בסדר? בסדר, אני אומר, עובדות היסטוריות בדוקות, ומי שיעיין באמת באגרות הרב קוק, יש כמה וכמה תשובות שמופנים לוועד הפועל, כפי שהיו קוראים לזה, כן? של עקרון, שמנהל את הדיירים. לא, לא בשמיטה הראשונה, הרב קוק לא היה בארץ, כן? אבל הוא הגיע ב-1904. אבל ב-1905 כבר היה שנת שמיטה וכו' וכו'. הוא כותב להם כמה מכתבים, כי הם שואלים אותו עדיין, האם לקיים את השמיטה כהלכתה או להסתמך על ההיתר. והם בעמדה לקיים את השמיטה, וככה הם נהגו. כן, ככה הם נהגו. בסדר, טוב. למרות שאני חושב שהיום הוא היה נוהג לפי היתר. טוב, נסגור את הסוגריים האלה. המוסריות לפי התורה היא בעלת ממד אונתולוגי מלכתחילה. דרך ההתנהגות המוסרית אני קונה את היש שלי. כן? זאת אומרת, המוסר הוא לא במובן הזה של ציות לחוק. להיות מוסרי זה לא להיות לגלי. הלגליות זה לא מילה נרדפת למוסריות. בניגוד לתפיסה שקיימת בהמון מערכות משפטיות היום, כן? שמה שמוסרי זה מה שלגלי, ולהפך, כן?
אלא יש את התורה,
במקום
שיטה
שמזעזעת לראות
את
חוסר
הצדק
שלה. בסדר, אבל זאת שיטה מאוד מאוד נפוצה היום.
לצערנו.
בסדר. לא, 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 עוד שוב, הדברים יותר מורכבים ממה שנראים, כי צריך לעשות הבחנה כאן ברורה בין מה שקורה בארץ ובין מה שקורה בחוץ לארץ. מדרש מפורש במדרש רבה בסוף פרשת בראשית, ולגבי הנושא הזה המדרש אומר שעתידין מלכות הרשעה להתפשט בעולם כולו 9 חודשים לפני בואו של המשיח. מלכות הרשעה זה שם קוד לרומי, בסדר? אבל צריך להבין את דברי המדרש, שמובא במהר"ל גם כן מתייחס למדרש הזה, מה שהכוונה של המדרש היא פשוטה וברורה. זאת אומרת שיש לאו, סליחה, קודם כל אין צריך, מה מאפיין את רומי? לא, זה יוון. המסגרת החוקית, הלגליות, כן, דור אלקס אד לקס, כן? אז המסגרת הפורמלית הזאת היא החוקית. אין משהו אחר שמאפיין את רומי. ואת התרומה שלהם זה המסגרת הזאת. אי אפשר לדבר כמו יוון שהביאו את האסתטיקה או שמו את האסתטיקה בראש ה... בראש ה... כן. או למשל מצרים וזה, שבאמת תרמו, התרומה של רומי זה המסגרת הפורמלית, כי את התרבות הם לקחו מיוון. אז מה המדרש רוצה להגיד? המדרש רוצה להגיד דבר פשוט. לפני שמגיעים לתקופה, למשיח, צריך לעבור דרך תקופה של 9 חודשים. 9 חודשים זה כמו ש... יודעים, זה...
הריון.
כן. זאת אומרת, זה שלב שהוא הכרחי לפני בואו של המשיח. כדי שהמשיח יוכל להיוולד, צריך לעבור דרך השלב הזה. והשלב הזה, שזה עתידה מלכות הרשע להתפשט בכל העולם. זאת אומרת, התפיסה הלגלית אמורה לתפוס מקום בכל העולם, והשאלה זה מדוע. אז עכשיו זה תלוי על מה, איך מסתכלים על הדברים. אם אנחנו מסתכלים על המצב של האנושות, ברברים שחיים בכוח הזרוע, כאשר קופים עליהם מסגרת לגלית כלשהי,
יש להם.
כן, כן, ברור.
יש להם את שלהם?
לא, 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 לא. יש להם מאז רומי.
יש?
כן. אז זה שיפור, זה התקדמות. הם מתקדמים, כי יש בכל זאת מגבלות. מצד שני, אנחנו, כבני ישראל, מסתכלים על המצב ואומרים, ושואלים את עצמנו, האם זה גם נחוץ לנו? והתשובה היא לא. ולכן כאן יש פן חיובי לסיפור הזה, כי זה מעלה אותם מבחינה מוסרית כאומות. אבל אנחנו, אם אנחנו מאמצים את השיטה הזו, זה מוריד אותנו, כי אנחנו טובים את המוסריות, לא את הלגליות.
חברה לא יכולה להתקיים בלי חוקים?
בוודאי שכן. זה נקרא ג'ונגל.
זה לא חברה שיכולה להתקיים.
זה כן יכולה להתקיים. יכולה להתקיים. אם אני החזק ביותר, אני אשרוד.
זה לא רק זה, אלא יש חוק, ואתה יכול לקיים אותו, אבל אתה יכול לראות מבחינת החוק אם זה מביא לצדק או מביא לעוול. יש דברים שנכנסים נוספים שאתה צריך
להשתתף.
הנה,
זה קטסטרופה.
יש מקרים.
אני אתן הדוגמה.
קדמי, הסיפור של קדמי, זה שחרץ והוא ירה בו ברב אותו, אתה רוצה להיכנס לבתואר הזה שבא לגנוב אצלו והורד אותו?
עוד פעם, הדיון הוא לא במובן הזה, כי...
דוגמה?
לא, עדיף לא לתת דוגמאות, כי אנחנו לא יודעים את כל העובדות וכו'. לכן אני אומר, אני לא צריך מיד לקפוץ וזה, בסדר? זה שעל פנים זה נראה לא מוסרי, זה בטוח, כן? אבל זה לא הנושא, הנושא הוא עקרוני. היה נהוג ברומי, למשל, דין של חזקה. כן? מה זה הדין של חזקה לפי החוק שלהם? מישהו משתחרר מהלגיון אחרי 20 שנה, אז המפקד הרי נותן לו פיסת קרקע באיזשהו מקום. בלי לשאול האם זה שייך למישהו או לא, אז מה היה עושה אותו בן אדם? היה משתחרר, פושט את המדים שלו, אבל בא עם החבר'ה, משתלט על הקרקע, ובכוח הזרוע של החברים במשך 3 שנים היה מחזיק בקרקע, ואחרי 3 שנים זה שלו. זה דין החזקה במשפט הרומאי.
כן, אבל היה הולך רק לאותו דבר שהוא קיבל.
כן, ברור, אני לא אומר, בסדר, לא בסדר.
זה היה חוקי.
כן, בסדר, בסדר, אני רק אומר. נגד הדבר הזה יש לנו סוגיה ארוכה מאוד בבטחה לגבי דין חזקה. אנשים בדרך כלל שוכחים לציין את הדבר הזה כשמתחילים לדון בכל ההלכות של חזקה, ש חזל ידעו היטב מה המצב בסביבה, כן? לא סתם הם דנים בשאלות האלה. ואז מה אומרת המשנה? חזקה שאין עם הטענה אינה חזקה. מה זה חזקה שאין עם הטענה? שאתה לא יכול להביא שטר קנייה. שטר קנייה. לא, לא. שטר קנייה. שקנית ממישהו. כן? זאת אומרת, זה לא מספיק שאני מחזיק פיזית במשך 3 שנים. אני צריך גם להביא הוכחה שזה באמת שלי. טוב, אז נשאלת השאלה. שטר מתנה זה טוב. לצורך העניין זה גם טוב.
זה הוכחה.
בסדר, כן, כן.
אבל יש מציאות אחרת.
שנייה.
שאדם יחזיק, מאבד קרקע 10 שנים.
כן.
ואין מי שיתבע במשך 10 שנים
שיבוא בטעם. ויבוא אחרי 10 שנים בעל הקרקע.
זה מה שלא?
זה לא שלא. מצטער.
את מדברת על החוק האוטומני.
זה
טורקים. כן.
את
מדברת על החוק האוטומני.
כן.
החוק האוטומני.
כן. הוא לא אוטומני.
אני
אגיד אותו פשוט. לא, זה טורקים. חוק אוטומני גם.
כן, כן. זה לא קשור. לא קשור. לא, לא. הדיון בגמרא...
שקיים בארץ, זה נכון.
כן.
כן,
אנחנו חיים על
זה עדיין, זה עדיין, זה עדיין, זה עדיין.
החוק היה.
זה לא התבטל, כן.
למה מפנים את כל אלה שבא...
אלוי, זה לא, כי יש להם טענה. של בעלות, זה בדיוק זה.
כן. לערבים.
לא משנה, לא משנה.
יש איזה שטר.
בסדר, אז זה הדיון בגמרא. אז השאלה מה זה חזקה, אם אתה ממילא יכול להוכיח. כן? אז הסוגיה אחר כך מתפתלת לכל מיני כיוונים שיש בעיה בשטר עצמו, בחתימות, או עדי הקיום כבר הלכו לעולמם, או ש... טוב, בסדר, לא משנה מה. השאלה העיקרית, האם אני מקבל את החזקה כחזקה, כן? אפילו בכוח הזרוע של הלגיון שנמצא בסביבה, או שאני בא ואומר, אני דורש בכל זאת הוכחה כדי לקיים את החזקה הזאת. כן?
אם החוק מתיר לראש הלגיון, החוק מתיר לחוק למפקד הלגיון לתת חלקה, אז יש לו טענה למחזיק.
לא?
כי אם החוק קובע את זה,
לא?
אז החוק...
כי אני...
אבל החוק... לא אמרנו שהחוק הוא לא צדק.
כן, לכן, זה בדיוק. נכון, נכון, אבל כנגד זה, חזל באים ואומרים, חזקה שאני מה טענה. זה מסתירה
שיש חוש.
אינה חזקה. למה?
בסדר, אם... ואכן בית המשפט יפסוק שזה של החייל.
בסדר, אבל איזה בית משפט? אבל איזה בית משפט? זאת השאלה. אם בית משפט שעובד לפי הספר, קרי במקרה הזה, מכיוון שאתה תחת כיבוש של הרומאים, אז הבית משפט הוא יהיה שלהם מן הסתם, כן? או שאתה בא ואומר, צריך לדון לפי, איך אומרים היום, לפי הצדק הטבעי או כל מיני קריטריונים כאלה שלא ברורים, כשמדובר ביהודים זה תמיד נגדנו, אבל... אבל דברים כאלה, כן?
זה
כן, אז זה עיקר הדברים כאן. ולכן כאן הדברים הם ברורים, כן? מוסריות לפי התורה בעלת ממד אונתולוגי דרך ההתנהגות המוסרי, אני קונה את היש שלי. זה לא עניין של רק האם אני עמדתי במה שכתוב בספר. אפשר להיות נבל ברשות התורה. לקיים כל סעיף בשולחן ערוך, כן? ולהיות נבל.
למשל?
למשל, נבל ברשות התורה.
כל המצוות.
כן, לגבי כל דבר, לגבי כל דבר. אם אני, אם הגישה שלי היא גישה לגלית, כן? אז אני תמיד אמצא איזשהו פתח כדי להגיד שבמקרה הזה זה לא חל, ולכן היה מותר לי לעשות את הדבר הזה.
השני אתה דורש להיות מוסר.
ואני, כן, ברור, כן? לכן יש כאן סכנה בין שתי תפיסות. תפיסה אחת תפיסה אחת שהיא שמקורה בזמן המודרני אצל קאנט, ותפיסה אחרת שהיא התפיסה של התורה. כן? המוסריות היא לא מילה נרדפת ללגליות, וההפך גם לא נכון. כן? ומה שאנחנו דורשים מהאדם זה להיות מוסרי. כדי להיות מוסרי הוא צריך לעבור דרך מדרגות מסוימות. ישר, צדיק, חסיד, קדוש.
יש לי שאלה.
כן.
אז בגלל זה אולי הסיבה שמה שגם הייתו מסביר, שבעצם מה שמבדיל את האדם בניגוד לרבם, שנגיד מצביע על השכל שהוא החלק הנעלה, אבל דווקא זה הנשמה, החלק המוסרי שבו,
מה שמבדיל האדם מכל שאר הנבראים, שהאדם נתון לבעיה מוסרית. כן, עוד מעט אנחנו נגדיר.
זה לא השכל בעצם.
לא, לא, לא. האדם נתון לבעיה מוסרית, אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי. ואנחנו נגדיר בעוד שני עמודים או שלוש, שניים, מה זה בדיוק הבעיה המוסרית, כי גם זה צריך להגדיר במדויק. כן? אז הוא אומר כאן, בינתיים ההיסטוריה היא היסטוריית קניית זכות הקיום על ידי האדם, והמבחן להצלחתו הוא בניית חברה אנושית שבה מיושמים כל הערכים באיזון הנכון, בהרמוניה. וכך יוכל האדם להוכיח למלאכי השרת שהתנגדו לבריאתו שהם טעו. גם במציאות עולמנו בארץ הערכים אינם סותחים זה את זה, וניתן להגשימם בו זמנית ולאחד אותם. זהו אימור הבורא מול בית דינו. בסוף היום השביעי יקשיב הקדוש ברוך הוא לאמת שבינתיים צמחה מן הארץ מקום מושבו של האדם, והיא תבוא לפני בית הדין של מעלה ותגיד בעצמה שהאדם זכאי להתקיים. ואז אין לנו מצב של 50% מול 50%, יש לנו רוב בעד בריאת האדם.
בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שבסופו של דבר להצדיק שאנחנו...
מדוע הוא ברא את העולם? תשובתו של מניטו, מסיבותיו הוא, ואנחנו לא יודעים. בסדר, מה שנראה הגיוני, נראה הגיוני, לפעמים צריך גם לדעת שלא יודעים. בסדר? נכון. נכון.
אבל...
כן.
אני חושב ש... שבנוסח יש לי בעיה שהערכים אינם סותרים זה זה. הם סותרים זה זה.
לא.
זה לא כלום. אבל ניתן...
זה כבר נכון,
הם עדיין סותרים, רק אני מגיע לקשווה ביניהם, כי אחרת אין לי שום בעיה. אם הם לא סותרים,
זה נקרא כבר לא סותרים זה את זה. לא, זה כבר נקרא לא סותרים זה את זה. כן,
סותרים, כי אנחנו מסתכל על זה שיש סתירה ביניהם,
כי אתה מסתכל על כל ערך לחוד, אז בגלל זה. אבל כשאתה מגיע לאיחוד המידות, אין כבר יותר מידה זו ומידה זו, אלא יש איחוד המידות, זה כבר מציאות אחרת. כן, זה תמצית ההסבר של מניטו לגבי ה דברי חז"ל האלה. ולא ראיתי מישהו אחר שמסביר כך. אתם מוזמנים לחפש. לא ראיתי מישהו אחר שמסביר בכיוון הזה את הדבר. בסדר? מן הרגע שבו אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת כבר נעשה אדם, כפי שלמנו בסוף המדרש, הקדוש ברוך הוא מסתתר. אחרת היסטוריית האדם אינה יכולה להיות אמיתית. אז זה תשובה לכל מי שאומר איפה הקדוש ברוך הוא, איפה הקדוש ברוך הוא, רוצים גילוי. לא, זה אפשרי, בלתי אפשרי. אתה רוצה שהדברים יהיו אמיתיים, אז כדי שהם יהיו אמיתיים, אתה צריך, הריבונו של העולם צריך להגיד, אנחנו נפגש בסוף, אבל במהלך התהליך אתם לא תסכו לראות אותי. כי אז זה מנטרל את את חופש הבחירה שלכם. כן? כן? וכאן הוא מביא ציטוט מהגמרא בחולין, דשרגה בתיארה מי הנה, מול השמש מה עוזר נר. כלום. משל ברור. השמש זה כאילו הגילוי האלוקי, כן? שיש אור כזה גדול, מה אני צריך פנס? זה מצחיק, כן? מי אתה בא עם פנס באור? אז לא. זה לא רציני, כן? נר בצהריים המועיל. אולם ברוב חסדו, רגע לפני שהוא שובט ממלכת עולמו, שם הקדוש ברוך הוא את הברכה בעולם. שנאמר, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אומר המדרש, ויברך אלוהים את יום השביעי וכולי, רבי ישמעאל אומר, ברכו במן וקידשו בזמן. ברכו במן שכל ימות השבת היה יורד, אומר, בערב שבת שני אומרים. וקידשו במן שלא ירד בו כל עיקר. זה מדרש שמצוטט על ידי רש"י בניסוח זה או אחר, כן? אבל הכוונה ברורה. השאלה היא כזאת. נניח שהקדוש ברוך הוא היה אומר, ביי ביי, עכשיו אני שובט, וניפגש במתי שהוא בסוף היום השביעי. כן? טוב, מה מצבו של העולם באותה תקופה? יש בעולם מה שהתגלגל במשך ששת הימים. כן? אבל לפני זה הקדוש ברוך הוא שם את הברכה בתוך העולם. הווה אומר שהוא שם בעולם את כל מה שנחוץ לאדם כדי להצליח במשימתו. כדי להצליח במשימתו. וזה דבר מאוד חשוב. זה לא עולם מקולל ש... כפי שחלק מהפילוסופים היוונים למשל רצו להגיד ש... אמנם נברא על ידי מאן דהוא, אבל נעזב, כן? אלא יש ברכה בעולם. והברכה מאפשרת לאדם להצליח במשימתו. מה צריך לעשות כדי לגלות את הברכה הזו? לעבוד.
זה בהנחה שאתה מקווה שהעולם זה
היום השני. זה ברור. ככה כתוב בתורה.
שזה
המשיך
כל הזמן
לעולם. אלא מה? היית בפסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי? לא. אז זה אומר שאנחנו ביום השביעי. פשוטו של
מיכה. אני אומר,
בכלל,
זה היום
השביעי. ברור. אנחנו בסוף הפרק נגיע למה שהאסלאם והנצרות חושבים על הדברים האלה. בסדר, נעזור אותם. לא צריך להתייחס אליהם בינתיים. צריך קודם כל להבין מה אנחנו רוצים. כן? היום השביעי. אגב, איך מתבטאת השביתה של הקדוש ברוך הוא? אבל איך אנחנו רואים את זה מתוך הפסוקים?
שהוא נסתר.
איך את רואה את זה?
קדש,
מתוסתר. זה דרש. איך התבטא הפעולה של הקדוש ברוך הוא במהלך ששת הימים?
אמירה,
ויאמר, 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 ויאמר. תשע פעמים, בראשית נמי אמירה היא, ככה, בעשרה מאמרות נברא העולם. והקדוש ברוך הוא מפסיק לדבר. מי מדבר במקומו? אדם. ויאמר האדם, זאת הפעם אצא מעצמי. פשוט. לא, זה בדיוק זה, הנה פשט המקרא, מה אני אעשה? לא, זה יפה. זה יפה, ואם שמים לב זה גם מדויק. היכולת האמירה, ורשי במקום אומר, זאת הפעם מציין לעצמאים בזה, שמציין בפעם הראשונה את לשון הקודש. לשון הקודש זה לשון של יחידו של עולם, כן? לא, הוא לא כותב עברית שם, הוא אומר לשון הקודש, כן? אז זו השפה שהשתמש בה הקדוש ברוך הוא כדי לברוא את העולם. היכולת הזו ניתנה לאדם. זה פשוטו של מקרא.
הוא הדומיננטי.
כן. הוא לא הדומיננטי, הוא בעל הבית. כן? ומה הוא אמור לעשות? בתור זה הוא צריך לעבוד. לעבוד למה? כי אז הוא מגלה את הברכה שיש בעולם. טוב, לפי ההבנה הזאת אנחנו מבינים שאין מקום לתפילה.
תוספת ברכה.
תוספת זה סיפור אחר, אבל אין מקום לתפילה. לא, כי לא, כי כל מה שאתה צריך יש לו, יש לו. תפילה זה לקבל משהו שאיננו.
זה הקשר, צריך את הקשר.
מי אמר? מי אמר? אני מדבר בטלפון, אנחנו ניפגש בשתיים וחצי, עד שתיים וחצי אני צריך לדבר איתו? מספיק שלא יהיה לי שאני רואה אותו בשתיים וחצי.
לך כל עניין על הגשם, איך יגיע הגשם אם הוא לא
יתפלל,
לא
יישא
את עיניו
לשמיים? כן, מה אני אעשה?
אם יעבוד לבעיה, יעבוד, ולא ירים את עיניו לשמיים, זה לא מרשים את גשם.
כן.
זה שונה את העננית,
זה לא מה שכתוב בפסוק.
זה כבר התפיסה החסידית שאומרת את זה.
זה לא מה שכתוב בפסוק.
כן. אבל מה לעשות? תפילה זה לא דבר טבעי. טבעי זה לעבוד.
אבל
אחרי
שעבדת ועשית כל מה שאתה יכול מצדך, ואתה לא מגיע למה שאתה רוצה, יש
ייאוש,
אם אין לך אפשרות.
אז זה לא עשיתי מספיק. זה לומר שהשתדלתי, זה לא אומר שעשיתי.
אם את אומרת שהפגישה עם הקדוש ברוך הוא רק בסוף היום השביעי, זה משך היום השביעי, אין לך מלמי לפנות בעצם.
התפילה נותנת.
לא רק שאין לך, אין לך בשביל מה לפנות, כי כתוב, תחפש תמצא.
אבל התפילה נותנת.
כן. לא, אני יודע שזה מזעזע בפעם הראשונה.
לא, התפילה נותנת להפיש.
אנחנו מזעזעים מהשיעור הראשון.
מהשיעור הראשון.
עכשיו זה מזעזע.
התפילה נותנת להבין שזה לא מעצמי, שיש תשובה.
לא, זה נקרא הודיה. זה החקלאי אחרי שהוא עבד כל השנה, וסוף סוף מטריל לקחת מהחיטה שלו לאפות לחם, כן?
אז הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא.
אז זה תודה, זה לא תפילה. תפילה זה בקשת צרכים. שנייה, לכן כאן צריך להגדיר במדויק את הדברים, כי אחרי את מדברים סתם, כמו תמיד, כן? אז יש הגדרה מדויקת אצל חז"ל, מה זה נקרא תפילה, זה 18. זה נקרא בקשת צרכים לצורך העולם הזה, לא חיי עולם הבא. כן, חיי עולם הבא זה תורה, חיי עולם הזה זה תפילה. בסדר? אז כדי להשיג את הלחם, כן, תפילה לא תעזור. אם אני לא יוצא בבוקר ומסתכל בשדה מה המצב ועושה את כל העבודות שצריך לעשות, שום דבר לא יקרה.
זה גם וגם.
לא, זה לא גם וגם, זה לא גם וגם, וחשוב מאוד להבין את זה.
אבל חוץ מזה יש גם חלק שנשאר לא בערך.
לא בגלל זה, ממש לא. שתופסים מבינים את מה שחז"ל אומרים.
אתה אומר בקשת צרכים,
כן.
אם אני עובד, לא צריך להיות צרכים,
נכון?
בוודאי, זה מה שאומרים. אין לי מקום לבקש משהו.
אבל אני עובד את השדה שלי, אני עשיתי הכל, ובכל זאת אין גשם, אז זה לא תלוי בי. אני עשיתי את שלי, ואין לכם, ועשיתי את שלי. אז צריך שיהיה איזה פתח,
אם
לא זה ייאוש.
לא, קודם כל צריך להבין את הנתון הבסיסי.
אולי התפילה זה עניין של הכלל יותר?
לא. צריך להבין את הדברים בצורה פשוטה בהתחלה, כן? אחר כך צריך להסביר מדוע בכל זאת יש מקום לתפילה, כן? אז קודם כל יש לנו נתון בסיסי, וזה מה שחז"ל רואים, לפני שהקדוש ברוך הוא החליט לשבות ולתת את המפתחות לאדם, כן? שם ברכה בעולם. מה משמעות הברכה הזאת שיש בעולם? כן? פשוט מאוד, כן? ברחוב בזמן שכל ימות השבת, כל ימי השבוע, כן? היה יורד עומר. קודם כל יש עומר שיורד. בערב שבת שני עומרים. אנחנו במשל הזה אנחנו בשבת, לא בערב שבת. זאת אומרת שביום השישי הקדוש ברוך הוא שם את כל מה שנחוץ, היה נחוץ ליום השישי, וכל מה שנחוץ ליום השביעי, שזה הזמן להיסטוריה שלנו.
יש לנו כבר את הכל.
יש לנו לכאורה את הכל. כן?
אז לא צריך...
העומר השייך ליום השביעי...
כבר קיבלנו.
קיבלנו. איפה הוא? תחפש, תמצא, זה נקרא עבודה. כן? אתה מצפה להתערבות מסוימת בזה? לא, וקידשו במן, שלא ירד בו כל עיקר. אל תצפה שמשהו נוסף ירד. אגב, כשבהגמרא אומרים שמזונות של האדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. כן?
מתנאי שתעבור.
יפה, אותו דבר. מתנאי שיעבור. אבל בהלכה מסבירים, כן? ש... בשבת ויום טוב לא צריך לעשות חשבון. זה תוספת, כן? מדוע מגיע לנו פתאום תוספת, אם זה קצוב? אז זה כבר עניין שייך לעניין שבכל זאת יש עוד משהו, כן? שנייה. בסדר? אבל הדבר הזה הבסיסי, הנה, חז"ל, לא מניתו. חז"ל, כן? אז קודם כל צריך להבין מה חז"ל רוצים שנביא. אתה רוצה משהו? לך תעבוד. דרך העבודה שלך אתה יכול להשיג. למי זה נאמר? לאדם הראשון. לאדם הראשון. זאת אומרת, זה מחייב את כולנו. כן? מה אנחנו לעשות? אנחנו גם צאצאים של אדם הראשון. כן? נכון? רגע. אז לכאורה, אדם סתם, אין מקום שיפנה לריבונו של עולם ויגיד, סליחה. לא, לא מצליח לו זה ולא פה ולא שם. לך תעבוד, תתאמץ. בסדר, זה דבר אחד. דבר שני, ובכל זאת אני מרגיש שמשהו חסר לי.
האדם?
ובכל זאת אני מרגיש שמשהו חסר לי. מי מרגיש שמשהו חסר לו? במיוחד ישראל. בתור בני ישראל, בני אברהם ויצחק ויעקב, קיבלנו פריבילגיה לפנות. ולהגיד, כדי להיות ישראל, שזה משהו על-טבעי,
אני צריך תוספת.
הברכה שהיא טבעית לא מספיקה לי כדי למלא את המשימה שלי בתור ישראל, כי זה להיות ישראל זה אל טבעי. כי מה אתה מבקש ממני? לאחד את כל הערכים. סליחה, בטבע הערכים סותרים זה את זה. אתה מבקש ממני לעשות משהו שהוא אל טבעי לכאורה. בתור שכזה, אני זקוק לתוספת ברכה, ולכן אני פונה. ומה שאני מבקש זה לא הברכה הרגילה שיש בעולם, אלא התוספת. כדי להיות מסוגל למלא את משימתי בתור בן של אברהם, יצחק ויעקב. אז תשאלו, אבל איך יכול להיות שזה רק לבני ישראל ומה עם הגויים? הם לא מרגישים, גם לא חשים שלפעמים זה? אז יש גם פתח מסוים לגויים להתפלל בתנאי שהמתחברים
שבע
מצוות, סיפור אחר, בתנאי שהם מתחברים לתפילה שלנו. ואז כאן יש נושא רחב ביותר, כן, שמה היא תפילתו, איך הם יכולים לפנות, כאשר אנחנו פונים, מה אנחנו אומרים. אנחנו מציגים את עצמנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, לא יכולים להגיד דבר כזה. כן, צריך להמציא להם נוסח שיאפשר להם לפנות בכל זאת. כי לנו יש נוסח, אז זה קל לנו. כן? אבל יש עוד נקודה. הרי מה אני מבקש בסופו של דבר כאשר אני פונה לריבונו של עולם? מה אני אומר לו? אני בא בצורה ממש חוצפה. כן? ואני אומר לו, אני לא מרוצה מהמצב. כן, נראה איך על הטעות. כי החלק שאתה מייעד לי בעולם הזה, ואני עושה את כל המאמצים ואני עובד מבוקר עד ערב ומערב עד בוקר, אין לי אפילו שבת, אין לי זמן, אני טרוד כל הזמן במחשבה מה יהיה והמקרר ריק. כן? אני בא ואומר לו בחוצפה, סליחה, טעות. אתה אומר שנתת לי עומר וזה, לא מצא אותו. זה חוצפה.
חוץ
מהמקרפש מאיה מהנה, לא? יפה, אבל זה מבחינת, זה בדיוק הפריבילגיה שניתנה לה.
שיש אפשרות,
אבל זה צריך להיות אמיתי. שנייה, לכן יש תפילות שאסורות מלכתחילה. למשל, דוגמה שמניתו היה אוהב לבוא להגיד, תארו לעצמכם רופא שעבר את הבחינה באנטומיה בזכות התהילים שהוא אמר. ואתם הולכים לרופא הזה כדי לדעת אם יש לכם שבר או לא. מה תהיה תשובתו? אני לא יודע, לא למדתי אנטומיה, למדתי תהילים. לכן הוא מספר שיום אחד פנה לאמו לפני בחינה וביקש ממנה ברכה. היא הייתה צדקת גדולה מאוד. ואז היא הסתכלה עליו ונתנה לו סוכריה. ואמר לו, בני, אם יש לך חולשה, תאכל את הסוכריה. מה הוא רוצה לספר בסיפור הזה? שההצלחה במבחן זה לא קשור לתפילה. או שלמדת ואתה עובר, או שלא למדת ואתה לא עובר. זה לא מעשה ניסים. ואם מישהו עבר בצורה ניסית את הדבר הזה, אז עדיף שלא תפגוש אותו בחיים, כי כשאתה צריך את המומחיות שלו, אתה תגלה שאין שום מומחיות בדבר הזה. כן? זה לא שייך. כן, כן. זה לא שייך.
אבל תן דוגמה אחרת.
לא, אין דוגמה אחרת.
הוא למד. והוא יודע. כן. אבל השאלות ששאלו, יכול לקבל 70, הוא יכול לקבל 100.
לא.
הברכה היא...
לא.
אם הוא יודע בשביל
100, הוא יקבל 100. אם הוא יודע בשביל 70, יקבל 70.
לא בדיוק.
כן. זה לא נושא לתפילה. כן. הוא מקור הברכה, זה לא משנה.
אחרי שאתה עושה עבודה.
בעבודה שלי.
מה זה קשור? אם אני לא עובד, לא יקרה שום דבר. מה זה ברכה בעבודה? אני לא יודע. כל אלה מושגים השייכים לעולם החסידות. כל אלה מושגים השייכים לעולם החסידות. מה? אני לא יודע מה זה ברכה. מי? מה? אני לא יודע, כל זה שייך לעולם החסידות.
מה המשפט שבתורה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה?
נו, בארץ ישראל, זה נכון.
אז מה המשפט? זאת אומרת שעדיין אתה צריך לפנות אליו, תעבוד, תעשה, אבל אדם תזכור שיש אחד למעלה ותתפלל.
תזכור זה תמיד.
אנשים יעשו הכל.
שביתי השם לנגדי תמיד.
להסיר את האחריות מעצמם.
מה זה קשור?
זה מדהים.
מה זה קשור? שיביתי השם אלוקי תמיד.
אבל למה המשפט הזה אומר? למה עיני השם אלוקיך בא?
כי הוא מתעניין במה שקורה בארץ ישראל בכל רגע. נו, מה הבעיה?
מה זה אומר?
צריך להשתחרר.
איפה זה כתוב שהוא עושה את זה?
שמה?
הוא נעלם בקדוש ברוך
הוא. מי? לא, ברור, אבל הוא מתעניין במה שקורה.
מי השתגע שלי?
מה?
איפה כתוב?
זה כתוב במדרש אחר שכבר ראינו אותו. ששבת מכל מלאכתו ממלאכת עולם הוא שבת, אבל לא ממלאכת רשעים וצדיקים לא שבת. בסדר? כן. לא, צריך להשתחרר מהתפיסות שיש לנו בעקבות החסידות, כי זה מבלבל הרבה את הדברים, וכשלא מגדירים נכון או מדויק את הדברים, אז הדיון מתפתח בכיוונים לא נכונים.
אז זה אומר שאני צריך רק לעבוד, וזהו, זה התפקיד
שלך. לא, אני לא רק צריך לעבוד, אני קודם כל צריך לעבוד.
זאת אומרת
שמושג חשוב מאוד שקיים בחסידות שנקרא השתדלות, צריך לבחוק את המושג הזה מהלקסיקון. להשתדל זה לא מספיק, צריך לעשות. לפעמים בגלל הנסיבות, לפעמים בגלל כל מיני מחסומים אחרים, אני לא מצליח בכל זאת. אבל כשעשיתי באמת, לא כשהשתדלתי, כן? כשעשיתי באמת, ואז יש מקום לפנות, כן?
זאת אומרת שכן צריך, אחרי שעשית, אז יש לך מקום לפנות.
אם עשיתי, לא, כאילו עשיתי.
לא, אני מדברת על אדם שעושה...
כי אנחנו עסוקים בכאילו.
לפעמים יש... רגע, אני חייבת להביא נקודה פה.
כן, בבקשה.
זה אומר, כי אני... יש כאן סכנה. כן. שלפי המשפט הזה, מספיק שאני רק עושה.
נכון.
לא עושה כלום.
נכון, האדם הטבעי לא צריך רק קצת לעשות.
אבל אני חייב תמיד לזכור...
לא, את לא חייבת.
לזכור זה כן.
לזכור זה לא קשור. זה לא קשור התפילה. לא, זה הגדרה לא מדויקת של תפילה. תפילה זה בקשת צרכים. נא לעיין בגמרא במסכת ברכות בפרק הרביעי והחמישי.
אבל אם אני חושב שאני לא צריך כלום, אני לא צריך להתפלל?
האדם הטבעי לא צריך שום דבר.
ומישהו זרה ליוון
בשדה,
וזה לא
עלה, היום
אני
חושב
ציבורים ברוח.
נכון,
אחרי... אז כן, אז אני מתפלל שזה לא יקרה,
שמה? אני רוצה מעשה ניסים? מה אני רוצה?
לא, לא, אני רוצה שיש יד ושמיה, שבכל אופן שזה יצליח, מה שאני עושה, שלא יקרה מקרה, ש... ציפורים נגיד ברור
אבל זה טבע, למה שלא יבואו?
אני גם כן עבדתי,
יפה, אז יש דברים סותרים בטבע, מה לעשות, כן, נכון? נכון, אז בגלל זה שמים דחליל כדי שידחה את הציפורים. אבל אם לא שמתי דחליל וכל הציפורים באו ואכלו את זה, אז אני אשם. כי לא שמתי את הדחליל שדוחה אותם.
אבל יש לפעמים דברים של הטבע...
אז יש לפעמים דברים, אז נכון שיש דברים, תופעות שבזמן מסוים לא יודעים להתמודד איתם, אז אולי, כן, אבל זה דבר טבעי.
בלתי צפוי.
מה זה בלתי צפוי?
בא לך קרה, בא לך... כן. אתה לא צופה אותם.
לא.
אתה לא אחראי להם, אתה לא בעל הבית שלהם.
לא, אז איך את יודעת שזה עלול לבוא?
זה קורה.
אז זה עובדה, אז בן אדם בעל ניסיון, אז בעל ניסיון, בעל ניסיון, צריך לקחת את זה בחשבון. שוב.
למה את בונה בתים שיבואו ברעידה
שלך? נכון, נכון.
יהיה בעוד אולי 70 שנה רעידת, לא, דוגמה. לא בנית, אכלת.
נכון.
רגע, זה לא זה. איבדתי את האדמה שלי.
כן.
השקעתי, קמתי בבוקר, יום ולילה עבדתי. פתאום הגיע קרה. כן. שלא, שפעם ב-15 שנה קורה.
נכון, נכון.
מה אני אעשה?
נכון. אז את פותחת את הגמרא, פותחת את הגמרא, יש סוגיות שלמות. ביש מזל, השדה שלו נשטח.
עכשיו עניין של הגשם.
היה צולה,
אבל זה נהיית הבורא, לא?
בסדר, סליחה. לכן בא הדבר הזה שאתה עושה, אתה משתדל, אתה עושה כל מה
ששווה.
לא, בסדר, אתה עושה. עשית.
אתה מכיר את המטוס, אתה לא צריך להתפלל שאתה
יפה. עשית.
תפילת הדרך, כן, אומרים תפילת הדרך, כן. כי יש סכנה. כי יש סכנה. זה לא שייך לבקשת צרכים. הבעיה שלנו, הבעיה שלנו, לא, שנייה.
אבל לא, תצליח.
הבעיה שלנו, הבעיה שלנו, הבעיה שלנו זה הבעיה של הגדרות.
בדיוק.
תפילה זה, יש הגדרה מדויקת.
בבקשה.
היום חושבים, היום בוודאי, היום חושבים שכל אמירה זה תפילה. להגיד תהילים זה לא תפילה. תפילה זה 18, נקודה. תפילה זה 18, נקודה. כן? יש אמירות, עבודות בפה, שהן לא תפילה. קידוש, קדושה, קדיש, ברכות, תהילים. ותחנון זה לא תפילה, כן? בסדר? הודיה זה לא תפילה.
תפילת הדרך זה לא תפילה.
לא, זה ברכה. זה ברכה.
זה נקרא תפילת
הדרך. בסדר, זה נקרא תפילת
הדרך. לא, זה מה שמבלבל אותו.
בסדר, אבל... כל הסידור נקרא סידור תפילה, כן? אבל זה לא נכון, זה לא מדויק. בסדר, קריאת שמע, זה לא תפילה. זה מצווה אחרת. שבצמוד לזה מסיבות כאלה אחרות שמי שלומד את הגמרא במסכת ברכות יודע מדוע, כן?
רק המידה בין אם זה 18 בין אם זה 19.
18 שם 19 כמובן, כן? זה תפילה ותו לא, זה בקשת צרכים, בסדר? אז אני מבקש צרכים מיוחדים, מסוימים, כן? מה אני מבקש? קודם כל דעת. ואחר כך יש סדר מדויק, בסדר?
אנחנו נחכה לספר הבא פשוט.
כן, בסדר.
גם מה כל התפילה מההתחלה עד הסוף?
זה לא תפילה, זה לא תפילה.
זה ברכה, אני
לא יודע. לא, ברכות השחר זה ברכות השחר.
לא זה, כל התפילה עד 18.
סדר הקורבנות זה סדר הקורבנות. כן?
הכנה לתפילה.
פסוקי דזמרה זה פסוקי דזמרה. אחר כך אנחנו מגיעים, למצווה אחרת שנקראת קריאת שמע, שתי ברכות לפני, ברכה אחת אחרי, וזה מביא אותנו לפתח התפילה. כן? אבל התפילה מתחילה ב... לא בברוך שאמר, והיא לא מסתיימת בעלינו לשבח.
תחילה בשפתיי תפתח.
היא מתחילה בפסוק, אדוני שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, והיא מסתיימת ויהיו רצון עם רפי. זה התפילה, זה המסגרת. לא, זה לא מספיק, אני לא אומר שזה מספיק, זה לא העניין. זה בקשת צרכים. שאלה, למי מותר לבקש? וקודם כל, מה אני מבקש? ואחר כך, מה אני מבקש? אדם טבעי, לא צריך לבקש. עובדה, עובדה, כן, עובדה. אין לי שום סיבה לבקש, יש פתאום שנקרא עבודה. אגב, בעברית זה אותה מילה. נכון, וזה לא במקרה. אבל זה נקרא עבודה. המשמעות הראשונית של המילה עבודה זה ממש עבודה, כן? לא כפי שחושבים היום.
יש בזה סכנה.
שנייה, שנייה. מה פתאום, זה לא קשור. עוד פעם, שיוויתי השם לנגיד תמיד. בסדר? אבל זה לא קשור לתפילה.
לא, אבל בגלל זה 18 זה עובר בדרך הכנסת הגדולה.
זה משהו אחר. הנוסח...
לא, כי אנחנו אסור לנו...
הנוסח זה סיפור אחר. כן? התפללו לפני אנשי כנסת הגדולה. זה לא קשור. הנוסח זה לא זה. עצם הפנייה, היוזמה של האדם לבוא ולהגיד. ריבונו של עולם, כן? אני לא מרוצה מרצונך. יש טעות. טעית בכתובת, מגיע לי עומר, לא רואה איפה, ותאמין לי, עשיתי את כל מה שצריך, לא רק השתדלתי, הכל, בריבונו של עולם, בא ואומר, צודק הבן אדם.
רק ברגע שכך הוא מרגיש.
כן, לא, או שהוא צודק או שהוא לא צודק.
כן, אבל
יכול להיות שהוא מרגיש. כן, אז מותר לי לפנות, כן? אבל הפנייה הזאת זה חוצפה, לפי חז"ל. למה זה חוצפה? כי אולי לא חיפשת במקום האחרון, הלכת ימינה, היית בא, הולך שמאלה. אז מה אתה מבקש ממני עכשיו? שנייה, אין לנו זמן עכשיו. וקודם כל צריך להפנים את זה, כן? יש ברכה בעולם. והברכה הזאת נועדה לאדם שבמהלך היום השביעי צריך לעשות כדי להגיע לפגישה כמו שצריך. ולכאורה יש לו את כל הנתונים. יכול להיות אחר כך שיש מקרים מיוחדים שמסיבה זו או אחרת לא מצא את החלק שלו, כן? אז יש מקום לפנות, כן? אבל קודם כל להבין את הדבר הזה שבאופן טבעי יש הכל. בסדר? נמשיך בשבוע הבא.
באמת
המילה
להתפלל
בעל כמו פליול,
זה משפש.
בסדר, נכון, פילל.
לא,
פילל
זה
כאילו בעל אמת. נכון, טוב. תודה.